תחילתו של הקיץ, אחרי רגע פסח מאחלים קיץ בריא. אנחנו גם בספירת העומר, שכל יום מקבל משמעות וערך ועוצמה בפני עצמו. כמו שאמר רבי נחמן בתורה רע"ב, הכלל הגדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום ואותו השעה. כלל גדול, הכוונה היא שאם בן אדם מנסה לתרגל את העניין הזה שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום ואותו השעה, זה נותן פירות בהרבה עניינים. המושג כלל, יש כלל ויש פרטים. זה עניין אחד של ספירת העומר, שכל יום, כל יום ויום בפני עצמו, אז על העניין הזה מזכירים את זה כלל גדול שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום. ובנוסף לזה, היום אנחנו בספירת העומר, בספירה שנקראת גבורה שבגבורה. כל מי שרוצה להיות גיבור, זה הערב, זה ההזדמנות. זה השבוע. בכל יום אפשר הכל. זה בעצם, זה לא שזה רק היום זה אפשרי, אלא היום זו העילה. היום זה התירוץ לדבר על גבורה שבגבורה. זה אחד המקומות שבעצם חלק מאיתנו שכחו את יכולת הגבורה שבהם, את יכולת ההתגברות. ובמקום שחסרה התגברות, אז גם החסדים, גם הטוב, גם הנתינה שבן אדם מקבל, גם השפע, הוא לא מזין אותו כפי שיכול להיות ניזון ממנו כשהוא נמצא בהתגברותו. אז גבורה שבגבורה, מן הסתם שזה פחות פופולרי לדבר על זה מאשר על חסד שבחסד, אהבה שבאהבה. אם חסד זה אהבה, אז גבורה זה יראה. וגבורה שבגבורה זה גם, אפשר לקרוא לזה גם יראות מתוקנות. רבי נחמן מדבר על כך בתורה קנ"ד, שעיקר, מה הוא אומר? דע כי יש עירות נפולות. עירות נפולות זה פחדים. על מה הכוונה עירה נפולה? עירה זה מונח רוחני גבוה, בעל ערך. עירה שהיא נמצאת במקומה המתוקן היא מועילה לאדם. וכשהיא נופלת ממקומה, אז זה נקראת עירה נפולה, ואז היא לא משרתת את האדם, היא מרחיקה אותו מהטוב. זה אומר דע כי יש עירות נפולות, וכל האיסורים והדינים שיש לאדם, כולם הם מהעירות הנפולות, שנפלו לתוך זה הדבר שהוא מתפחד. זה מסביר לנו שזה קשור בפחדים, ואת הביטוי מתפחד. רבים נוהגים כשמצטטים את כל העולם כולו ויש עצב מאוד והכלל בעיקר שלא יתפחד כלל, כשהנוסח היותר מקובל, היותר מוכר שלא יפחד כלל, אז תוכלים להדגיש שרבי נחמן במקור אמר שלא יתפחד כלל. ומה הלימוד או מה ההבדל בין הניסוח המוכר לבין הניסוח כפי שהוא מופיע במקור? זאת אומרת, איזה הבדל, איזה תובנה אנחנו יכולים להוציא בין המילה לפחד לבין המילה להתפחד? שבעצם להתפחד זה להפחיד את עצמו. אז פה רבי נחמן הוא מרבה להשתמש בפועל הזה שוב ושוב. אז אומר כל האיסורים והדינים שיש לאדם, כולם הם מהעירות הנפולות שנפלו לתוך זה הדבר שהוא מתפחד. כביכול העירה העליונה זה משהו רוחני, וזה נופל לתוך הסיטואציה שממנו מפחד, ויש לו איסורים ממנו. אז רבי נחמן רומז לנו שפחדים וחרדות זה איסורים. וזה חלק ניכר מהאוכלוסייה מכיר חוויה זו. והם בחינת חמש אימות. אימת חלש על הגיבור. מה זה אומר חמש אימות? אז יש תיאור בהגמרה שיש חמישה דברים שהם לא הגיוניים, שמישהו חזק מפחד ממישהו חלש. אז יש מושג כזה שנקרא אימת חלש על גיבור, שהגיבור כשהוא לא מודע לכוחו, או כשהעירה העליונה מתלבשת בתוך דבר מסוים, אז גם הגיבור מפחד מחלש. שאף שהוא נגד הטבע שהגיבור יפחד מהחלש, אך שהוא מחמת העירה העליונה שנפלה ונתלבשה באילו הדברים. אז מה קורה? כמו שנופל דבר מתוך נופל דבר מהמדף על הרצפה, ואנחנו רוצים לשמור על הסדר בבית, אז מה אנחנו עושים עם אותו חפץ שנפל על הרצפה? מרימים אותו. אז את הדבר, לפי אותו דימוי פשטני, אם הפחדים זה עירות נפולות, זאת אומרת שהעירה העליונה נפלה לתוך הדבר שממנו מתפחדים, אז מה צריך לעשות? להרים את העירה למקומה. עוד לא חשפנו מה זה. זאת אולי הטקסט מוכר לכם, אבל הערב עוד לא אמרנו מה זה להעלות את העירה העליונה, העירה למקומה. אבל בעיקר שיהיה לנו את הדימוי הזה, וצריך להעלות העירות הנפולות לשורשם, למקומה. כל זה התחלנו לדבר על העניין של גבורה שבגבורה. השבוע השני של ספירת העומר, השבוע של יצחק אבינו, זה עניין של גבורה. ואם הפנימיות של מידת החסד זה אהבה, אז הפנימיות של מידת הגבורה זה יראה. אם האהבה יש בה יותר זרימה, בגבורה יש יותר התגברות. ובעידן המודרני, יכולת ההתגברות מנוונת באופן יחסי אצל רבים. ואם הגבורה מנוונת, אז גם החסדים שאנחנו מכירים הם לא חסדים מזינים, הם לא חסדים ממלאים. זה גם, אז אם השתמשנו בביטוי יראות נפולות, אז איך נקרא לחסדים הללו או לאהבות הללו? גם כן אהבה נפולה. אהבה נפולה זה כמובן איזה כביכול זה התרחשות חברתית או בין אישית שמקבלת את הכותרת האהבה, אבל היא לא מזינה, היא לא מגיעה למקומה הגבוה. זאת אומרת, רק שיותר קל להתחפה, או יותר קל לממש אהבה נפולה, אבל בדרך כלל, מקווה ש... לא יודע אם להשתמש בביטוי, תסלחו לי, אבל מה שאני משתמש בביטוי, היא לא מזינה. במקום להגיד עליה מילים שליליות, אני אומר רק דבר אחד, שהיא לא מזינה. היא לא ממלאת, היא לא נותנת את מה שהאהבה בכוחה לתת.
מה זה קשור אחד לשני? שאם היראה נפולה,
אז בדרך כלל זה שני כנפיים. זה שתי כנפיים, אהבה ויראה. כי אם נקרא לזה שהאהבה, היראה זה גבולות, זה תיחומים, אם נקרא לזה שהיראה והגבורה זה הכלי, אז האהבה זה האור שממלא את הכלי. אז במקום שחסרה יראה, זה אומר שחסרים גבולות, שחסרה משמעת עצמית, שחסר התגברות על משהו שלא נוח לי. יראה ואהבה חייבים ללכת ביחד, שהם מתוקנים. רק במקום שיש, שאין גבורה, אז אין עירה. ואם אין עירה, יש עירות נפולות. ועירות נפולות, חרדות ופחדים. חרדות ופחדים מדברים שהם לא הגיוניים, שיפחדו מהם, שזה בהגדרה של הגמרא, אימת גיבור על חלש. היות וניסינו לומר שיש קשר בין אהבה לעירה, אז אם יש עירות נפולות, אז מן הסתם, אז גם האהבות שמסתובבות בשוק זה אהבות נפולות. אז אם אני רוצה לתקן את זה, זה להעלות את העירה לשורשה. אומר רבי נחן, צריך להעלות העירות הנפולות לשורשם למקומם, או מקום העירה הוא בלב. ויראת. הכוונה היא, עירה במובן הזה, של מול ריבונו של עולם, של מה זה יראת השם? בכלל אהבה ויראה בקשר, זה אהבה זה כל מה שמחזק ומעצים את הקשר, ויראה זה דברים שמהם אני נמנע בשביל לא לפגום בקשר. אבל היראה היא צריכה להיות עם דעת, עם שכל. כי אחרת, היראה היא סוג של טיפשות, כמו שנאמר ביוב, הלא יראתך כסילתך. אני לא אמשיך את כל המהלך שיש בתורה קנ"ד, בעזרת השם בבוא היום נקדיש לזה שיעור מסודר, נדבר על זה שוב, אבל בעיקר רבי נחמן אומר שאיך מעלים את היראה הנפולה למקומה, על ידי שבן אדם שופט את עצמו. זה הוא נותן לעצמו דין וחשבון. ואז הוא אומר, העירות לא צריכות בעצם ליפול ממקומם. הן לא צריכות, לא צריכות להתלבש בכל מיני דברים. אני עוד לא יכול לומר לכם שניסיתי לעבוד עם זה גם עם אנשים, למרות שהבאתי את זה באיזה סדנה לאורך זמן, זאת אומרת, לראות את הקשר המובהק, גם את הקשר הטיפולי, בין המשפט הפנימי. משפט זה לא האשמה פנימית. משפט זה גם לא איסורי מצפון, משפט זה גם לא במובן של לראות בעצמי חסרונות, אלא לעשות סקירה יומית של הליכותיי ומעשיי, ואם אני מזהה משהו שהוא משובש לפי עולם הערכים שלי, לתקן אותו, או לרצות לתקן אותו, או לבקש לתקן אותו. אני שמתי לב, השתמשתי בביטוי בעולם הערכים שלי, כי אם נדבר על עולם הערכים של מישהו אחר, זה תתחיל שם התנגדות. אבל קודם כל מול עצמך, מול דברים שבעולם הפנימי שלך הם אומרים, תראה אם אתה עומד שם. ואז רבי נחמן אומר, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. אז באמת לשפוט את עצמך, אם אתה נוהג נכון, לשפוט את עצמך זה גם לראות איפה אתה לא לוקח אחריות. חלק ממה שנגיע אליו עוד מעט בעניין של גבורה שבגבורה, זה להתגבר על מצבי רוח מורידים. לחלקי זמן, לפרקי זמן, כל שם. מאדם עכשיו מחליט שהוא לוקח לעצמו 3 שנים להיות שמח. זה ניסיתי להצחיק אותך, רציתי להגיד פרקי זמן, 15 דקות, 30 דקות. 3 שנים אתה שמח, ואז אתה יכול לקחת הפסקה של שבועיים, עוד 3 שנים. גבורה שבגבורה, רגע, אל תזכרו, אנחנו עוסקים בכמה עניינים, אבל לסוג של תבשיל. זה לעורר את האריה הפנימי מרבצו, להחזיר לנו את האמונה בגבורתנו. ויש לזה סיבות מדוע האדם בעידן המודרני, אדם מערבי בחברת השפע, בחברה הומניסטית, בחברה מודרנית, מידת הגבורה מתנוונת. אבל המחיר של זה, קודם כל, זה לא בשביל להרגיש אם זה לא בסדר, אלא זה לעשות מפה שטחית, מה המחיר שמידת הגבורה נפלה ממקומה, שעירה נפלה ממקומה. המחיר של זה, שאם אין את הגבורה המתוקנת, יש עירות נפולות. עירות נפולות זה סבל, זה איסורים. חדים וחרדות זה איסורים. והמחיר של זה גם זה אהבות נפולות. זה אהבות שאינן מזינות, שלא מתממשות, שלא מתרחבות, שלא מתעצמות, שלא מתגלות, ועוד מילה. הרוש מתנדב לומר, אוי תתה. יד מה תפנה לך. עכשיו, לתרגל את העניין הזה של גבורה שבגבורה, או בכלל את עניין הגבורה, אז הזכרנו את הנקודה הזאת של משפט, גבולות, עמידה בזמנים, כל דבר שבעצם בחיים שלי שמצריך איזו התגברות, הימנעות מדברים, ממאכלים שהם קיבלתי על עצמי למעט בהם, נדגיש, קיבלתי על עצמי, לא שהיה כתוב באיזה מקום, אלא בעולם הפנימי שלי, אמרתי, ואללה, זה כדאי למעט. כל מה שקשור בהתגברויות, זה לומר דיבור שאינו ראוי, שוב, בקריטריונים שלי, התגברויות לקום בזמן, התגברויות להיות עם הטלפון בנהיגה, גבורה שבגבורה. היה ראוי לדבר על כל השבעה חלקים הללו של חסד שבגבורה, גבורה שבגבורה, תפארת שבגבורה, אבל כרגע זה לדבר על החמציתיות של המושג גבורה. בכל שבוע של ספירת העומר הוא מקבל כותרת אחת. השבוע הראשון מקבל את הכותרת חסד, השבוע השני מקבל את הכותרת גבורה, השבוע השלישי תפארת, השבוע הרביעי יסוד, השבוע החמישי הוד, סליחה, השבוע הרביעי נצח, השבוע החמישי הוד, השבוע השישי יסוד, השבוע השביעי מלכות. בכל אחד מהשבועות הללו, עם הכותרת הזה, יש גם את כל ההתפרטות של השבוע. אז היום הראשון באותו שבוע זה חסד שבגבורה, היום השני זה גבורה שבגבורה, היום השלישי זה תפארת שבגבורה, ולכל אחד מהם יש התפרטות. והיום אנחנו בהשגחה הפרטית בגבורה שבגבורה. גבורה שבגבורה אפשר לבאר את זה בכל מיני אופנים, ומה שאני מבקש לבאר את זה זה כאילו התמצית של מושג הגבורה. הגבורה בתארתה. כן.
כשאנחנו עובדים במצב לא חיובי שלי, או של מגדלות מוכן לגדלות מוכן, זה אותו עיקרון. אנחנו רואים שכשאנחנו בגדלות מוכן זה כאילו משקרים לכם, אבל האם זה לא יותר מזה, האם זה לא מראה על חוסר מסוים? אם אנחנו עובדים במצבי רוח, במצב צבירה, האם זה לא מראה על חוסר? או שזה רק, כי כל הזמן אנחנו אומרים זה משקר לעצמך, אבל האם זה לא מראה על חוסר? משהו אמיתי.
בכל מקרה לאדם לשאול את עצמו גם מה חסר לו, מה טעון תיקון, מה מבקש שיפור. את העבודה צריך לעשות.
אז איך אנחנו יודעים שאנחנו רואים מצב למצב, האם זה חוסר? או שאנחנו כאילו...
זה שני עניינים, זאת אומרת, עלינו לדאוג לשמחתנו, כי מה זה בעצם השמחה? השמחה זה עיסוק בראיית היש. והעצמות בדאגה היא בעצם מוחקת מהתודעה באותם רגעים את היש. אז להיות בשמחה תמיד זה לא אומר שזה להתעלם ממה שדורש תיקון. זה לא אומר שגם לא לכאוב את מה שצריך. שזה רבי נחמן אומר, שעה ביום לכאוב את הדברים. אפשר גם עם שלוש עוד ביום, רק לתחם את זה.
איך אנחנו יודעים משהו שאנחנו נכנסים לא בצדק, או שזה משהו שהוא כתוצאה מחוסר, איך אנחנו יודעים להבדיל?
אז אני כבר אומר לך, תמיד יש חוסר.
אז
יש חוסר, והמצב רוח הוא שלא בצדק.
כל אדם יש לו חוסר. גם וגם.
עכשיו, מידת ההתגברות היא גם בונה כלים בנפש. יכולת להשיג מטרות קשורה במידת ההתגברות. היכולת לעמוד בניסיונות קשורה במידת ההתגברות. היכולת לעבור מצבי משבר זמניים תלויה במידת ההתגברות, שזה במידת הגבורה. רק הרבה פעמים מידת הגבורה היא גם קשורה באופן מובהק בגבולות. רק הרבה פעמים אנשים שבצעירותם חוו מצב של גבולות יתר, זה בעצם גורם להם למרוד בגבולות, או לרמוס אותם לגמרי. זה לא אומר שזה מביא מזור לנפשם, אבל אנחנו מבינים איפה זה מגיע. עד שבסוף אין ברירה, בונים את זה מחדש. כי רק כשבן אדם מחדש את ההתגברות הפנימית שבתוכו, מפלס החרדה הולך ויורד. רק כשבן אדם מחזק את הגבורות, את הגבולות, את העמידה בזמנים, את יכולת ההימנעות, את יכולת ההמתנה, אצל חז"ל יש שלושה ביטויים שקשורים במושג גבורה. אחד מהם קשור במחשבות, אחד מהם קשור ביצרים, אחד מהם קשור בהשכמה מוקדמת. אלו שלושת הדברים שהם אבות טיפוס לדברים שעליהם האדם מתקשה להתגבר. או ששם נבנה השריר הרוחני שלו שקשור בהתגברות. ובשלושתם יש ביטויים חז"ליים שקשורים לעניין הזה של ההתגברות. מחשבות, יצרים ושינה, או השכמה. נעימה להתחיל. עשי תיבות מאיה. מאיה מאיה. מחשבות, על זה אמרו חז"ל, ברוך הגבר שנפתח בהשם. כי לבטוח, איך מה, זה התגברות על מחשבות שמביאות איתם סיפור של פחד ודאגה. היכולת לבטוח קשורה בהתגברות, היא לא טבעית. הספונטניות היא לדאוג. הספונטניות היא, אני מסדר רק בתנועת יד, לשקוע. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו. אומנם נאמר על גבר, גבר גבר, אבל כשאנחנו מדברים על גבורה, השימוש בפסוק הזה משווה לכל נפש. רק פה מה שאני מצביע יחד עם הפסוק הזה זה לומר שביטחון קשור בהתגברות. המחשבות, נחש המחשבות לא נותן מנוחה, לא נותן שקט. לפעמים ההתגברות גם קשורה ביכולת לתת אמון. שלמה המלך למשל, לפני שאני אמשיך את הלמשל, קראתי שיעור של הרב יצחק גינזבורג על שלמה המלך. ויש שם כמה פרטים מעניינים. קודם כל ששלמה המלך נפטר בגיל 52. התחיל את מלכותו בגיל 12. והוא הלך, זאת אומרת ההתחלה התחילה, הוא היה במיטבו והמצב הלך והידרדר. יש תיאור בגמרא איך שמלך השדים, השמדי, מחליף אותו, את שלמה המלך, וזורק אותו מכיסא מלכותו. זה אחד האגדות החזליות הכי מעניינות, הכי מרתקות, הכי תמועות, הכי נוסעות בחובם מסרים נסתרים. אני הכרתי את האגדה הזו, אבל לבושתי לא ידעתי שזה הגמרא במסכת גיטין. הכוונה היא שזה לא ממקור עלום או מקור רחוק, זה ממש מתוך, מהמסכתות היותר מדוברות ומוכרות בתלמוד. כמה אנשים היו לו לשלמה המלך? 1,000. והמעניין הוא שאנחנו יודעים שמות רק של 3 מהם, של 3 מהם. נעמה העמונית, מלכת שווה, אפילו בלי שם פרטי, ובת פרו. יפה ל-1,000 נשים, 997 אלמוניות. כמה ילדים יש לו? 1,000 נשים? איזה שמות של ילדים אנחנו יודעים של שלמה המלך? בן רחבעם ועוד 2 בנות, בוסמת וטפת. ראשי תיבות שרבט או שרבית בלי יוד. שלמה, רחבעם, בוסמת, טפת. ויש גם עוד ילד במסורת האתיופית שמהמפגש של שלמה המלך ומלכת שווה יצא ילד שקורא לו מנלי, שהקיסר אילה סילסי, כמדומני קראתי באיזה מקום, הוא הצאצא 125 של אותו ילד. זאת אומרת, דור אחרי דור, יש 3,000 שנה עד... זאת אומרת, חלק מהם מאמינים שהם צאצאי מלכת שווה הסטפרים. נשמע כמו שם העיירה, מנליק. אם אני אומר אותו נכון. ושלמה... שלושה דברים עושה שלא כפי שכתוב, שכתבה התורה, בעניין של להרבות נשים, בעניין של להרבות כסף זהב, בעניין של להרבות סוסים. לפעמים נתינת האמון גם היא קשורה בהתגברות. זאת אומרת, הוא החכם מכל האדם, והוא בעצם אומר, אני יודע מה הסיבה שעומדת מאחורי התקנה או ההוראה של התורה שלא ירבה לו סוסים, או שאני יודע מה הסיבה שלא ירבה לו כסף וזהב, או שלא ירבה לו נשים, אבל עם חוכמתי אני יכול לדלג על זה, ובסופו של דבר עם זה הוא הפסיד את מדרגתו הרוחנית, כדי לומר שנשב איתו את ליבו מהקדוש ברוך הוא. זה אפילו מדרש שאומר שכשהיה חנוכת בית המקדש, באותו לילה או לילה למחרת, הוא ניסה לבת פרעה, וכשבאו להקריב את קורבן התמיד בבוקר, הוא לא היה שם, הוא קם רק ב-4 שעות, כלומר היה 4 שעות כנראה אחרי הזריחה. שכביכול בת פרעה היה שם משהו שיותר נגע בו מאשר מחנוכת בית המקדש. אבל הזכרתי את זה גם בעניין, גם שאני מספר את הסיפור על שלמה המלך, או נגענו משהו בדמותו, זה בשביל פרט מהסיפור, שנתינת אמון גם היא קשורה בהתגברות. זאת אומרת, המחשבות שלי באות ואומרות לי, יש דברים ש... אפשר לדלג עליהם. יוצא מה של הקדוש ברוך. ובכלל אני מרחיב שנתינת אמון קשורה בהתגברות. הרבה פעמים דווקא אנשים שנאבד להם האמון בחייהם המוקדמים, בעצם מחכים שתגיע הדמות שללא כל ספק וללא כל סייג הם יוכלו לתת באמון. ולעיתים זה מתעכב למשך כמה גלגולים. אבל אפשר לבחור לתת אמון. לבחור לתת אמון לא במקום שאני רואה דברים צורמים, או דברים שהם זועקים בהיבט הלא נכון שבהם, אבל במקום שלהתגבר לתת אמון. מאוד מעניין הסיפור הזה עם שהשמדה עם מלך השדים, שלמה המלך ניסה להשתמש בו, ובאיזשהו שלב הוא הצליח לפגוע בשלמה, זרק אותו ממלכותו וישב על כיסו. יש מהמפרשים שאומרים שהשמדה עם שלמה זה שני החלקים בתוך אותה אישיות, החלק המואר והחלק האפל. זוכרים את השיעור לפני מי שהיה פה, לפני פסח, שדיברנו שכוחו של חודש ניסן זה כוחו של המלאך. דיברנו על כך שיש חלום על ידי מלאך וחלום על ידי שד. אמרנו שחלום על ידי מלאך זו מדרגה גבוהה וחלום על ידי שד זה מדרגה נמוכה. אם אפשר לקרוא לזה מלאך זה השראה גבוהה, ושד זה אולי התת מודע או המקומות האפלים שבנפש. אז בעניין של הסיפור הזה של שלמה המלך, ראיתי שיש גרסה של התלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. התלמוד בבלי אומר שמי שהעיף אותו מכיסאו והתחפש אליו זה היה שד. והתלמוד ירושלמי אומר שזה היה מלאך. אז זה גם, מתודה מחקרית לראות לאור, באופן שיטתי סיפורים דומים, איך הם מופיעים בבבלי, איך הם בירושלמי. הבבלי, התלמוד ירושלמי שנכתב בארץ ישראל, הוא נחשב ביותר מואר, יותר מתוקן. אז אותו סיפור אמנם מופיע מאוד מתומצד בתלמוד הארץ ישראלי, אבל שם זה מלאך. אין שדים בתלמוד ירושלמי. יש מלאכים. אז לפני שנשחרר את שלמה המלך לדרכו, למה הזכרנו אותו? שבעניין של לתת אמון, שהוא כביכול לא נתן אמון בחלק מהוראות הבורא, ולמרות הוא היה אדם יראי השם, תראו, יש בן אדם שאין לו תאירת שמיים, הוא בכלל לא בקשר עם מצוות התורה. זה עניין אחד, אבל שלמה כל כולו בא לעשות רצון השם, אבל הוא אומר, אני יותר חכם מהתקנה. נתינת אמון זה עניין גדול. יש סיפור על רבי עמרם שמופיע בתלמוד, ששחררו פעם שבויה מהרומאים או ממי שהיה באותה תקופה, ושמו אותה לישון אצלו בבית, את רבי עמרם, את השבויה ששוחררה, ושמו אותה אצלו כי כנראה הייתה נערה יפה והוא היה כביכול הרב, ועדיין לא סמכו עליו, שמו אותה בעליית גג, שאליה הוביל סולם כבד עוד למאוד, שעשרה אנשים היו צריכים להרים אותו, את הסולם, בשביל להגיע לאותה עליית גג. באמצע הלילה רבי עמרם מתעורר, וכל כולו מלא בתשוקה, והוא מצליח לבד להרים את הסולם של עשרה אנשים לעליית הגג. והוא קולט את עצמו עולה, ואז הוא מבין שמצד אחד זו סיטואציה שהוא הצטער עליה, מצד שני האש הזו של התאווה אין לעמוד, יש מציאויות שכביכול אין לעמוד בפניה, ואז הוא עושה דבר מדהים. הוא מתחיל לצעוק. אש בבית רבי עמרם, כשעל פי הנועל באותם ימים, כשפורצת שריפה, מישהו צועק אש, הוא אומר את שם הבית, ואז מכל הבתים עושים שרשרת עד הבאר או עד בור המים של דליים לכבות את השריפה. אז הוא צועק בכל הדירים, אש בבית רבי עמרם. אש בבית רבי עמרם. כל הבתים יוצאים. מגיעים שם הביתה. ורואים אותו עומד בחצי הדרך על הסולם הזה. פדיחה את הפדיחה. עכשיו כמובן שהבושה היא יותר גדולה מהתשוקה. אז זה פשוט, הסיטואציה נגמרה, גם יש אנשים. אחרי שהתפזר האירוע, באו התלמידים שלו, אמרו לו, רבי, ביישת אותם, עשית לנו פדיחו. רבי אמר הגדול ככה. אז הוא אמר להם, אני מעדיף להתבייש לפני בני אדם, ושלא יתבייש לפני ריבונו של עולם. עכשיו, זה סיפור של גבורה. זאת אומרת, קודם כל סיפור אנושי. כמו שחזל תמיד בנושא הזה התייחסו לכל אחד כאנושי, ואין מישהו שהוא מחוץ לקטגוריה. אבל בעיקר זה גם סיפור על גבורה שבגבורה. איזה אלמנטים של גבורה יש בסיפור הזה? אחד. יש שלושה אלמנטים בולטים של גבורה בתוך הסיפור הזה. של גבורה שבגבורה. העניין הראשון, היסוד הראשון, זה שמתגברת בו אש התאווה. למרות זה לא התגברות שאנחנו מדברים, אבל זו התגברות. זה התגברות שהיא יותר חזקה כביכול מעולם הערכים שלו. ההתגברות השנייה, שהיא תולדה של ההתגברות הראשונה, שמצליח להרים את הסולם. אבל ההתגברות שהיא הרבה יותר גבורה מהיכולת להרים את הסולם, מהי? זה ההתגברות הכי מופלאה. ההתגברות שבהתגברות. התחלנו קודם לומר שיש את שלושת ההתגברויות. יש התגברות שבמחשבות, שמולן זה ברוך הגבר אשר יפתח בהשם. וזה עניין מאוד ממוקד. לבטוח זה לא עסק של רגע אחד, וזה לא אירוע חד פעמי של לבטוח. וכל רגע מחדש לבטוח אם יש עניין מטריד. זה להתגבר בהתגברויות קטנות, התגברויות של דקות. התגברויות זה גם להסיח את המחשבה מעניינים לא רצויים. רק להסיח את המחשבה מעניינים לא רצויים ולבחור במחשבה המיטיבה זה התגברות. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. מה ההתגברות הנוספת שאמרנו? התגברות על יצרים. איזה הוא גיבור? זאת אומרת שהמילה גיבור פה מופיעה באופן מובהק. אמנם זה ניסוח חז"ל. ברוך הגבר שיבטח בהשם זה הנביא, ירמיהו ו... איזה הוא גיבור? זאת אומרת שזה גם הזדמנות לתרגולי גבורה. זאת אומרת, יש פה גם המלצה חז"לית איך לתרגל ענייני גבורה. אם נקשר את זה לעניין של המשפט ולעירות הנפולות, זה לנסות לערוך רשימה, לא רשימת האשמה, אלא רשימת היכרות, איפה המקומות שבהם אני לא מתגבר. איפה המקומות, זאת אומרת, שראוי לי להתגבר ואיני מתגבר. כי אז אני יודע על מה להתפלל, על מה לבקש, על מה להתכוונן. ותראו כלל, גבורות כלואים באופן מובהק בגבולות. שאין גבולות ישירות נפולות. לכן ההמלצה שהזכרנו את רבי נחמן שאומר להשתמש במידת המשפט, דהיינו דין וחשבון פנימי, להעלות את העירות הנפולות למקומם הגבוה, זאת אומרת להחזיר את הפחדים אל מקומם המתוקן, המקום הכי טוב להתחיל, הכי בסיסי, הכי שווה לכל נפש, זה עניין של גבולות. כמה שאדם פרוץ בגבולות שלו בחיים, אגב, גבולות זה גם סדר יום. זה גם גבולות. כי למי שאין סדר יום, מה המשמעות שזה נראה? וככה וככה. נקום בשעה הזאת, נלך לשם בשעה הזאת. גבולות שמעצימות את הגבורות, שמעלות את העירות הנפולות, ובונות שדרה בנפש. אז רשימה של איפה המחשבות שלי, אין שם התגברות, איזה מחשבות, גם זה יכול להיות חזרתיות על מחשבות, כי גם אם יש משהו שמדאיג את האדם, הוא יכול לקבוע לעצמו לחשוב על זה שעה ביום. לפעמים יש מחשבות כפייתיות או מחשבות אובססיביות שהן בלופ אינסופי. תרגמו לי את הלופ לעברית.
לולאה.
לולאה, נדע. מכירים את הלולאה הזאת? מי עוד? גם בבית אפשר לענן ולהגיד מכירים. כי אם אני מתבונן ועושה רשימה כזו, או איזה נושאים ראוי לי לתחם את מחשבתי בהם. לתחם זה לא מה שאסור לי לחשוב. אבל לקבוע זמן. אז התגברויות במחשבות זה ברוך הגבר שיבטח בהשם. התגברויות מול יצרים, זה גיבור הכובש את יצרו. וגם את זה מתרגלים מדברים קטנים של בעלי. דברים קטנים של בעלי שאני נמנע מהם, זה תרגולי גבורה מועטים עם עוצמה רבה. מועט המחזיק את המרובה, את הסוף של הגלידה. מצד שני זה יכול להיות גם אירוע משמח, כי אם מדברים על הסוף של הגלידה, סימן ש... יש ההתחלה. מי שלא אכל גלידה כמה ימים, ירצה ליישם את זה, כדאי. גיבור כובש את יצרו. היצרו, למרות שיצר, השיא שלו זה התאווה המינית, אבל כל עניין של בעלי, זה, מזה זה בונה. זאת אומרת, דווקא כשרוצים לתרגל עניין רב עוצמה, מתחילים עם כל מה שקשור בבעלי. ומה אמרנו השלישי? שינה. אנחנו רואים שגם חכמנו מתייחסים להשכמה מהשינה, לקום כל קריאת הגבר, או התגבר כארי לעבודת בורו. זאת אומרת, חז"ל מדמים את ההתגברות מהשינה לגבורה, כי באמת אנחנו רואים שזה אחד המקומות ששם כוח הרצון נבנה להשכמה. דווקא בלפנות בוקר יש ערבות בלתי רגילה של השינה. וזה כבר הזכרנו כמה פעמים, שלקום מוקדם, הכוונה היא זה לקום זמן שקבעתי לעצמי. זה הגדרה מקלה, אבל היא עדיין דורשת. כי כשאדם קובע לעצמו את הזמן שהוא מתכוון לקום, לפני שהוא הולך לישון דעתו צלולה. וכשהוא בערבות של השינה, הוא כבר מספר לעצמו סיפורים למה הוא לא חישב נכון את הזמן. אני אומר שגם אם הוא לא ישן טוב בלילה, אני אומר מבחינה אידיאלית, לקום, אחרי זמן מסוים אפשר לחזור. אבל בעיקר, אלו, זה משולש הגבורה. עכשיו יש פה גבר, ברוך הגבר של תו השם, יש פה גיבור, אז גבר, גיבור, וגבורה, למרות שזה לא מופיע עם השכמת הבוקר, אבל זה גבר גיבור והתגבר. התגבר כארי. ומי שהולך בשבוע הזה של שבוע הגבורה, הגבורה שבגבורה, שזה הנושא שהוא נותן דעתו עליו, על ההתגברויות, במחשבות, בבעלי, ובשינה. לעשות את זה ברוח טובה. ואם כבר הזכרנו גם בהקשר של שלום, אז גם התגברות בלתת אמון. הנושא שלנו היה היום גבורה שבגבורה. ונגענו בכמה ענייני משנה. הזכרנו גם את האהבות הנפולות. כשהיראות נפולות, אז גם האהבות נפולות. וכשמעלים את העירה לשורשה, אפילו באופן יחסי, לפי הדרך שבה דיברנו הערב, אז גם האהבה מתחילה להתקן. כשבן אדם מחזק את גבולותיו, הוא יכול להרגיש כמה הוא אהוב. וכשבן אדם אינו בגבולותיו, לפעמים הוא יכול להיות כבור בלי תחתית, וגם הדיבורים או המחוות הכי משמעותיות לא יזינו ולא ימלו. לשווק את הקורס של הגבורה של גבורה זה פחות פופולרי מאשר האהבה שבאהבה. זה לא שאנחנו שווקים איזה קורס, אבל הכוונה אפילו לעצמנו את מה ששמענו הערב. אבל כדאי לעורר את הטוב הזה, את הברכה הזאת, כי בעצם השגת היעדים שלנו וההצלחה במסע שלנו תלויה בגבורה. היא באמת תלויה בכל המידות האחרות, רק מה שציינתי שזו המידה הכי מנוונת. הכי מנוונת בעולם המודרני. וכיוון שהיא הכי מנוונת, אז בעצם גם המידות האחרות לא פועלות את פעולתם המיטיבה. יהי רצון. יהי רצון זה מנגינת הסיום. שנזכה להתחבר למידת הגבורה העליונה. זה כביכול שכל העמידות זה הופעות של אור הבורא בעולמנו. אז ההתגברות זה לא משהו של כוחי ועוצם ידי, אלא לבקש להיות שייך למידת הגבורה העליונה, להיות שייך לאותו אור אלוקי, לאותו גילוי אלוקות שבעולם שנקרא גבורה. ושנזכה בימים האחרונים של ניסן, בדרך כלל בימים שלפני פסח מדברים על חשיבותו של חודש ניסן בכלל והכנה לפסח, ואז מגיע פסח, בוודאי מקבל ערך, אבל בימים שבין סיום חג הפסח וחודש אייר זה כביכול זה לא נחשב ניסן. אז גם פה בואו נשתמש במידת הגבורה שאת כל הרעיונות הנפלאים ששמענו על איכותו וכוחו של כוח ניסן, לתת להם לפעול, לתת להם להישמע, לתת להם להתממש גם בשבוע המבורך הזה. שכביכול הדעת כבר מופנה אל אייר ומועדיו. זה שחודש ניסן, חודש של ניסי ניסים, חודש של ברכה גדולה, חודש של התגברות על כל מגבלות הטבע. תודה להיותכם, תודה לפנים המהירות, תודה לפתוח, תודה לשם יתברך, תודה למרכז שמיים. תודה, תזכיר לי את השם שלך. איך?
אליהו.
אליהו! איזה זכות שאליהו מפיק את השידור, וידאו. ולמי עוד תודה? תודה לשם, תודה לעיריית תל אביב יפו, תודה למרכז שמיים, תודה למשפחת אלון עיר, שלכן הלאה. לילה טוב.
תודה רבה.